אז לפני שבוע השתתפתי בפאנל של משהו שנקרא שבילים רבים דרמה אחת. זה פרויקט, יוזמה שהתחילה לפני, אני חושבת, אולי כבר 20 שנה, כשהדלאי לאמה ביקר בארץ, והוא נפגש עם הזרמים השונים של הבודיזם שיש בישראל. והוא, לפני שהוא עזב, הייתה לו בקשה ש... יש זרמים שונים ויש כבוד לזרמים השונים, אבל אולי אפשר לעשות פעולה אחת משותפת לכל הזרמים השונים. וככה נוצרה היוזמה הנפלאה הזאת. פעם בשלושה חודשים יש בסמינר הקיבוצים בתל אביב פאנל של 4 מורות, מורים, שמדברים על נושאים שונים. וכמו השם, שבילים רבים דרמה אחת, זה כל המסורות, כמעט כל המסורות של הבודיזם שיש בארץ. אז אני מאוד מאוד ממליצה לכם להתחבר, להכיר את האתר בודיזם בישראל, שגם הוא בעצם נוצר בעקבות הבקשה של הדלאי לאמה. ובבודיזם בישראל זה אתר שמאגד בתוכו את כל הפעילויות מכל הזרמים השונים, וגם יש שם מאמרים, מי שנרשמת, נרשם לאתר פעם בשבוע, מקבלים מאמר מתורגם לעברית. זה יופי של יוזמה ופרויקט. שני אנשים מאוד מסורים, מחזיקים את זה, וזה תרומה גדולה לכולנו. אז בשבוע שעבר היה פאנל תחת הכותרת הפרובוקטיבית, הבודהיזם כמדע האושר. אז התנהלו שם ויכוחים, האם בודהיזם זה מדע או לא, האם בודהיזם מכוון לאושר או לא. וזה, אני אדבר בעצם, אני קוראת לשיחה שאני אתן הערב, הכותרת שלה זה שני סוגים של עושר. ובכלל אני חושבת שהזדמנות טובה גם בריטריט וגם בסמיכות לראש השנה ולשנה חדשה לדבר. לפעמים הבודיזם יצא לו קצת שם רע, שהוא רק עוסק בסבל, בדוקה, באי נחת. ולמרות שיש לזה סיבות הגיוניות, למה יצא לבודיזם שם כזה, בכל זאת, מן הראוי גם להדליק זרקור ולהאיר עוד כמה זוויות שהבודיזם מתייחס אליהם, והן מאוד מאוד מרכזיות בדרמה. אז אני אתחיל בסיפור שכשהייתי בערך בת 16 או 17 בתיכון, אז היה לנו פעם בשבוע שיחה עם המחנכת על כל מיני נושאים, היה בית ספר כזה מאוד ערכי, חינך לערכים, לא לציונים, לא היו לנו מבחנים, אני אגלה לכם בסוד שלא עשינו בגרויות, עד היום אין לי בגרות. תודה לאל שמצאתי את מקומי בתור מורה לדרמה, כי כל מקום היו זורקים אותי. אז הבודיסטים הסכימו לקבל אותי. אז היה לנו שיעור עם המחנכת, והנושא היה הפעם עושר. והמחנכת אמרה, תראו, ממרום שנותיה, 30 או משהו כזה שהיא הייתה, אז היא אמרה, תראו, לא באמת אפשר לצפות לחיים מאושרים. אדם יכול לצפות שיהיו לו בחיים כמה רגעי אושר. זה בהחלט ציפייה ראויה וזה אכן קורה, אבל זהו זה. כמה רגעי אושר, זה הרבה וזה טוב. ואני ממרום שנותיי, ה-16 או ה-17, התקוממתי. אמרתי, לא מקובל עליי. מה זה הפירורים האלה? כמה רגעי אושר בחיים? אני לא מוכנה, לא מוכנה להתפשר. אני אמצא דרך שהחיים האלה יהיו חיים של עושר. האם הצלחתי או לא, אני משאירה את זה לסוף השיחה, בשביל שתישארו עד סופה ונראה. אז התמה של השיחה, אבל אני רוצה להגיד או לטעון בשיחה הזאת, שהבודיזם אכן מדבר על עושר. אנחנו לא מספיק שומעים את זה. אנחנו הרבה יותר באמת שומעים על דוקה, על אי נחת, ואני מניחה שלפחות חלקכם מכירים את ארבע האמיתות הנאצלות. נכון? זה ככה מצלצל למישהו, למישהי. מה האמת הנאצלת הראשונה? איך?
שחיים הם סבל.
החיים הם סבל כמעט מדויק, בוא נדייק את זה, כי החיים הם לא שום דבר, הם חיים, שמה? האמת אומרת ש... יש סבל. יש סבל בחיים. יש לפעמים גם לא סבל, אבל גם יש סבל. אנחנו אומרים סבל, וזה לא כל כך מדויק, מפני שהמילה דוקה בפלית, זה כל הספקטרום, כל המנעד, שבקצה כבד יש אכן סבל ומצוקה וקושי, אבל גם, הכוונה היא גם לרגעים של אי נחת או חוסר סיפוק. אז בא הבודה ואומר, יש בחיים אי נחת. והאמת הנאצלת השנייה, מה היא אומרת? יש מקור, יש סיבה. יש סיבה לסבל. זה שיחה אחרת. האמת הנאצלת השלישית? מה? לא, אני אגלה. האמת הנאצלת... לא התכוננתי, אז אני לא זוכרת בעל פה. מה האמת הנאצלת השנייה? האמת הנאצלת השנייה מדברת על הסיבה לסבל, על הדוקה, על האי נחת, והיא מדברת על האחזות, או על המילה שמופיעה בטקסטים זה תנהה, תנהה זה צמא, אבל מסוג של צמא שאי אפשר להרוות. זה צמא ששותים, אבל הוא לא מרווה, ועדיין שוב יש את הצמא הזה. אז האחזויות או השתוקקויות שאין להם סוף, זה הסיבה לאי הנחת. והאמת הנאצלת השלישית, שאפשר לצאת מהאי נחת. זאת אומרת, האמת הנאצלת הראשונה זה שיש אי נחת בחיים. האמת הנאצלת השנייה זה מה הסיבה. האמת הנאצלת השלישית, אתם אומרים, האפשרות לצאת מזה. והאמת הנאצלת הרביעית, יש דרך, נהדר, יש דרך. הנה, אנחנו כאן, אנחנו, אחד מהמרכיבים של הדרך זה התרגול שמה שאנחנו עושים, וזה דרך של שמונה מרכיבים, והתרגול, המדיטציה זה אחד מהם. אז אני רוצה רגע להפנות את תשומת הלב שלנו למשהו, שהוא מאוד נפוץ, לא רק כאן. אנחנו מדברים על האמת הנאצלת הראשונה, כאילו היא, או לא כאילו, היא כאן ועכשיו. כאן ועכשיו יש אי נחת. האמת הנאצלת השנייה, כאן ועכשיו יש סיבה. האמת הנאצלת השלישית, תשימו לב, אנחנו עברנו לדבר ב-future tense. עברנו לדבר על... זה אפשר, זה אפשרות שיהיה קץ לדוקה. אבל הבודה לא דיבר על זה כעל אפשרות עתידית. הבודה, כל הארבע אמיתות הם כאן ועכשיו. האמת הנאצלת השלישית היא קץ הדוקה כאן ועכשיו. זה אולי נשמע אולי משהו קצת סמנטי, אבל זה מאוד מאוד עמוק. מאוד מאוד חשוב. ולמה אני מתעכבת על זה? בגלל שקץ הסבל שהוא קיים כאן ועכשיו, הוא גם, להגיד קץ הסבל זה אופן מסוים, האופן באמת, בוא נגיד היותר בודיסטי אולי, לדבר על עושר. כי מה יש לנו כשיש לנו קץ סבל? יש לנו חוסר סבל, או חוסר אי נחת, או חוסר דוקה, שזה יכול להיות שמחה, עושר, שלווה, נחת, עוד מילים,
סיפוק,
חופש, מי אמר חופש? חופש. אלה לשם מכוונת הדהרמה. חופש, התעוררות. ואני רוצה לטעון שהבודה טען שחופש והתעוררות ניבנה, בפלית, נירוונה, בסנסקריט, הם מילים נרדפות לאושר. אני רוצה להביא לכם, וסליחה, לפני זה אני אגיד גם, שמאחר שכך, החתירה לאושר, אם אנחנו מבינים שלזה הדרמה מתכוונת, החתירה לאושר היא חתירה ראויה. היא חתירה נאצלת. אם אנחנו ככה מבינים את האושר, קץ הדוקה, חופש, התעוררות, ניבנה, נירוונה, אז הדרמה לא רק שאומרת לנו שזאת חתירה ראויה, היא אומרת לנו זו חתירה נאצלת. והיא גם אומרת לנו שהיא אפשרית. ויותר מזה היא אומרת לנו, היא לא רק אומרת לנו שזה אפשרית, היא אומרת לנו שזה כאן ועכשיו. לא בעתיד כלשהו, מתישהו, שנשב אלפי ריטריטים וניסה להודו ונעשה אני לא יודעת מה, אז שמה בקצה מתישהו, אחרי המון מאמץ, בעיקר הרבה הרבה מאמץ, זה סוף סוף יגיע, אי שם בעתיד. לא, כאן ועכשיו. והבודה קורא לזה החיפוש הנאצל. יש טקסט, יש סוטרה, דרשה שנקראת בשם הזה, החיפוש הנאצל, שבו הבודה מסביר מה זה בעיניו חיפוש לא נאצל, ומה זה בעיניו חיפוש כן נאצל. והחיפוש הנאצל זה החיפוש הזה. החתירה, הכמיהה, השאיפה. ההתכוונות להתעוררות, לחופש, לאושר, לתודעה צלולה, לתובנות, לכל מה שזה מביא בחיים, כלילות, שמחה, חוסר מאמץ, ספונטניות, הרמוניה. והדרמה מעודדת אותנו שזאת תהיה הכמיהה שלנו, או השאיפה שלנו, התכוונות בדרך, בת שמונה המרכיבים, שזו, אמרנו קודם, זה האמת הנאצלת הרביעית, התכוונות מיטיבה היא אחד מהמרכיבים, סמה סנקפה, התכוונות מיטיבה, או התכוונות נבונה, התכוונות או שאיפה נבונה, זה בדיוק הבודה קורא לזה לחתירה לאושר, לחתירה להתעוררות, חיפוש נאצל והתכוונות מיטיבה. ויחד עם זה אנחנו באמת רוצים לבדוק למה הדרמה מתכוונת כשהיא אומרת אושר, וכמו שאני כבר ציינתי, אלה מילים נרדפות, אושר, ניבנה, אני אקריא לכם כמה ציטוטים של הבודה, שאומר, למשל, הציטוט הבא, בכמה אושר אנחנו שוהים, הוא מדבר על עצמו. The royal we. בכמה עושר אנחנו שוהים, אנחנו שאין לנו כל מגבלה או מניעה. ניזונים משמחה. ככה אבודה אומר על עצמו, שהוא ניזון משמחה. תחשבו, במקום להיות ניזון מאוכל, הוא חי על שמחה. ממש כמו היצורים השמימיים הקורנים. מקום אחר הוא אומר, אין עושר גדול יותר מהשלווה של ניבנה, נירוונה. מקום אחר הוא אומר, ניבנה העושר האולטימטיבי, ניבנה העושר העליון, the supreme happiness, supreme bliss. אז קודם כל הנחנו כאן תשתית לזה שזה בסדר לרצות להיות מאושרים. אוקיי? קודם כל קיבלנו את חותמת את הגושפנקה הבודיסטית, שזה בסדר להיות מאושרים. וזה טוב לדעת, מפני שבעצם אם נסתכל על עצמנו, אנחנו נראה שכל דבר שאנחנו עושים או לא עושים, אנחנו עושים כי אנחנו מאמינים שהוא יגרום לנו להרגיש יותר טוב. אז צפירת הרגעה זה בסדר גם מבחינת הבודה. וכמו שאנחנו רואים, על פי הדרמה יש קשר בין הניבנה וחופש לבין עושר ושמחה. אז לפני שאני אדבר על שני הסוגים של העושר, אני רוצה רגע להזמין אותנו לקחת רגע בעיניים עצומות או פקוחות ולהיזכר ברגע של עושר שהיה בחיינו. אולי זה היה רגע ממש לאחרונה, אולי זה היה היום בבוקר, אולי זה היה כשהיינו ילדים, ילדות, אולי איפשהו בין לבין. לקחת רגע ולהיזכר וממש להרגיש את זה בגוף. לנשום לתוך החוויה הזאת של שמחה או עושר. אם לא מתחברים למילה עושר, אפשר להתחבר לאחת המילים שנאמרו כאן קודם, שלווה עמוקה, שמחה, חופש, התעוררות. אולי זה היה רגע שהיינו בטבע, או ששיחקנו עם הנכד או עם הכלב, או עשינו אהבה עם מישהו שאנחנו אוהבות או אוהבים. שמענו מוזיקה נהדרת. שיחקנו. עשינו משהו יצירתי. ואחרי שאנחנו ניקח רגע וניתן לחוויה הזאת להיות, אז אני חוזרת לדבר על שני הסוגים של עושר שהבודה דיבר עליהם. וקודם אני רוצה רגע להציג בפנינו שיש למונח עושר או שמחה, יש מנעד מאוד מאוד רחב. בקצה אחד יכול להיות מה שאנחנו קוראים לו זיקוקי דינור והתעלות הרוח ובליס ואקסטזה והי. ובקצה אחר יכול להיות משהו הרבה יותר שקט, כמו שאמרו כאן, שלווה עמוקה, או איזה תחושת הכל קשורה כזה. מישהו אמר לי היום, אוקיינס. תחושת אוקיינס. המורה שלי והמנטור שלי, כריסטופר טיטמוס, נוהג להגיד, שמיים למעלה, אדמה מלמטה, הכל בסדר. לפעמים יש רגעים של תחושה כזאת, של הכל בסדר. החשבון בנק לא השתנה, הזוגיות לא נהייתה יותר מוצלחת, הילדים לא יותר ממושמעים, אבל יש רגע כזה, שאם הכל כפי שהוא ויש איזושהי תחושה, הכל בסדר. אז גם לזה וגם לזה אנחנו, וגם לכל מה שבאמצע של המנעד הזה, לכל זה אני מתכוונת, כשאני אומרת אושר או שמחה. מה שנקרא באנגלית יש את המונח content, contentment. זה גם כן איזשהו מין מצב שקט כזה של חיבור, סליחה? שביעות רצון, נהדר, מילה נהדרת, של שביעות רצון, contentness. אז בין האקסטזה לשלווה יש הרבה מנעד רחב ומינונים, וזה זז, וזה טוב להכיר את התודעה בכל האופנים האלה. כשאני חושבת על רגעי אושר כזה שקטים, אני ישר נזכרת בכמה ימים שהייתי בסיני לבד על החוף, באיזו חושה כזאת שקוראים לה The Fisherman Hut, שהיא ממש על המים. וכל יום, בין אם הייתי במדיטציה, מה שנקרא פורמלית או לא, ישבתי פשוט מול הגלים מהתנועה הזאת. גלים באים, גלים הולכים, חוזרים. אחרי כמה זמן התודעה נהיית כל כך שקטה, שזה כיף גדול, מה אני אגיד לכם. אז אנחנו מדברים על שני סוגים של אושר, ויש אושר, או שמחה, או שביעות רצון, שהיא כמו הגלים של פני הים. הגלים של פני הים לפעמים הם גבוהים, לפעמים הם נמוכים. מה עושה אותם לפעמים גבוהים ולפעמים נמוכים? הרוח, נכון? יש רוח חזקה, יש גלים גבוהים, יש רוח חלשה, הגלים יותר קטנים. זאת אומרת, הם גלים שהם תלויים בנסיבות ובתנאים המשתנים. במקרה הזה הרוח. ויש אושר שהוא כזה, אושר שהוא מצב תודעה. ומצב תודעה, מה אנחנו יודעים על מצבי תודעה? משתנים, באים והולכים, כמו הגלים. ובעקבות מה, או ביחס למה, הם משתנים. מה גורם להם להשתנות? התנאים והנסיבות המשתנים. כמו שיש רוח שמשנה את הגלים, ככה תנאים ונסיבות שכל הזמן משתנים, משפיעים גם על מצב התודעה. וזה סוג של אושר אחד. הוא מאוד תלוי תנאים. אם אנחנו בטבע, אם אנחנו שוחים בלילה בים, בעירום, או אם אנחנו באיזה פרץ יצירה, כותבים משהו, או מציירים משהו, או מפסלים. גם אם אנחנו בריטריט, לפעמים יש רגעים כאלה של אושר או של שביעות רצון, של שלווה. וגם הרגעים האלה, כמה שהם נהדרים. מדיטציה הבאה אולי קצת אחרת. או שאנחנו יוצאים החוצה ורואים שמישהו יזיז לנו את הסנדלים. זה אושר שהוא מאוד תלוי תנאים ומאוד שברירי גם, פגיע. זאת אומרת, הוא, בגלל שהוא תלוי בדברים אחרים. כמו בשבוע שעבר, למשל, קמתי בבוקר, הלכתי לים. הייתי כמה שעות לבד שם בחוף הקשתות, בקיסריה, בשקט, בים, במים, בחול. היה פשוט, חשתי אושר גדול. חזרתי הביתה. וגיליתי שענת, הבת זוג שלי, ביקשתי ממנה להכין לי בגדים לכביסה. וגיליתי שהיא לא הכינה. והתעצבנתי. לאן נעלם האושר? אף מהחלון, נשאר בים. כי זה אושר משתנה. הוא תלוי תנאים. יש תנאים שמאפשרים כמו ים. הוא ישנו. התנאים משתנים. הבגדים לא היו מוכנים לכביסה. זה אושר שהבודה אמר עליו שהוא מכיר אותו מאוד. זה אושר לגיטימי. או אותנטי. זה אושר אמיתי. אנחנו חווים את השמחה הזאת. אנחנו חווים את השביעות רצון הזאת. אנחנו חווים את השלווה העמוקה. הבודה הכיר בחוויה הזאת כחוויה תקפה. הוא לא הזהיר אותנו מפניה. הוא לא אמר לנו, אל תהנו, אל תשבו בחוף הים ותהנו, מפני שעוד מעט זה ייגמר. אז תהיו מוכנים לזה שתכף זה יילקח. לא, לא, להפך. הוא אמר, תהנו. תהנו מכל הלב. אבל תזכרו, תבואו למפגש הזה עם האושר, או עם ההנאה, או עם השמחה, או עם השלווה. תבואו למפגש הזה מצוידים בסק של צידה לדרך, של מיינדפולנס ותבונה. והתבונה אומרת מה? התבונה אומרת, זה ישתנה. זה תלוי תנאים, אז זה ישתנה. ואולי ההיזכרות הזאת, הזיכרון הזה, כמו שאלה אמרה היום, סאטי, זה היזכרות. הידיעה הזאת שזה ישתנה, תעזור לנו פחות להיאחז. פחות לנסות לעשות על זה פריז, ולשמר את זה, ולשחזר את זה. כי אנחנו, הבודה אמר, ואנחנו כבר, אני מקווה, יודעים ויודעות, שאם אנחנו נאחז במה שהוא מטבעו משתנה, אז אנחנו דנים ודנות את עצמנו לדוקה. אז אדרבה, ליהנות מהרגעים האלה של האושר או של השמחה או של השלווה, אבל ליהנות באופן שלא מכניס דוקה, לא מייצר דוקה. אז בעולם התופעות, כל התופעות, כולל התופעה של ה-state of mind, של האושר, וכולל התופעה שנקראת גוף ונפש, או גוף ותודעה, כל התופעות בעולם התופעות הן מותנות. מה זה נקרא מותנות? זה אומר שהן תלויות בתנאים משתנים, שאין לנו, על רוב התנאים אין לנו שליטה, בקושי על עצמנו. אבל ה-good news לגבי זה שהתודעה משתנה כל הזמן, זה שאפשר אם כך להשפיע עליה. אנחנו לא בחסדי, לפחות לא לגמרי בחסדי התנאים המשתנים. אם היינו לגמרי בחסדי התנאים המשתנים, מה? לא היה טעם לתרגל. נכון? אם אנחנו לא יכולים להשפיע על התודעה, אז אין טעם לתרגל. אז הבודה אמר, אני מלמד אתכם כי אפשר להשפיע על התודעה. כי התודעה היא לא, היא תלוית תנאים, והיא משתנה בהתאם לתנאים. אז למה שלא ניצור תנאים מיטיבים, שיקחו אותה לכיוון מסוים ולא לכיוון אחר? הבודה השווה את התודעה למים שהם לוקחים את הצורה, את השייפ של הכלי שהם נמצאים בו. אפשר להגיד, התודעה היא כמו פלסטלינה, אפשר לעצב אותה, אפשר לשנות אותה. אז אם אפשר להשפיע עליה שתלך לכיוון אחד יותר מאשר לכיוונים אחרים, אז לאן? לאיזה כיוון? לאיזה כיוון כדאי לקחת אותה? אז הבודה לא משאיר לנו את זה לניחושים. הבודה בא וממליץ לנו לאן לקחת אותה. בהרבה פסוקים ובהרבה צורות, הבודה אומר להפנות את התודעה, להטות את התודעה אל מה שהוא קורא לו the deathless, האלמוות, the unconditioned, מה שהוא לא מותנה, אל מה שהוא לא נולד ולכן לא ימות, לא נוצר ולכן לא נכחד, אל ההתעוררות, אל הניבנה, אל החופש, אל האושר. הרבה מאיתנו רוב הזמן חשים שאנחנו לא יכולים, לא יכולות לשנות את המחשבות שלנו, או להטות את המחשבות לכיוון אחד ולא לכיוון אחר. זה לא בידיים שלנו, זה חזק מאיתנו, זה משתלט עלינו, זה מציף. והרבה מהזמן זה באמת החוויה שלנו, וזה בסדר. זה עניין של תרגול. וזה עניין של שני דברים בעצם, לא רק תרגול. תרגול והתכוונות. חזרנו אל הסמה סנקפה. התכוונות. ההתכוונות שלנו להטות את התודעה אל החופש, אל ההתעוררות, אל הניבנה, אל הדאטלס, היא התכוונות שהיא יכולה לשאת אותנו כשאנחנו לא בדיוק בטוחות או בטוחים איך. איך? שאלת המיליון דולר, איך? ההתכוונות מספיקה. וככל שאנחנו יותר נתאמן ונאמן את השריר הזה של המיינדפולנס, למה עובר לנו בראש? למה מצב התודעה? בכל רגע נתון, אנחנו גם נוכל לעשות בחירות. אני אתן לכם עוד דוגמה מאותו בוקר לפני כמה ימים שהייתי בים של חוף קיסריה. ישבתי והתפעלתי מהנוף ומקו האופק היפה של המפגש של המים בבוקר, הם כאלה כחולים עמוק עמוק כזה, אפשר לחשוב שאנחנו בקריביים עם העננים והשמיים. ואז מה אני רואה מול הפרצוף שלי ככה במרחק לא מספיק גדול? אסדת הגז. ואני רואה אותה שם בפריים הזה מולי, ואני מיד גם חשה מה המראה הזה מעורר בי. מה זה מעורר בי בגוף, מה זה מעורר בי ברגשות, מה זה, איזה סוג מחשבות זה מעורר בי. אני אשאיר לכם לנחש איזה סוג. אבל בעזרת המיינדפולנס, באותו רגע, תוך כדי שאני מרגישה את ההשפעה של המראה הזה, של אסדת הגז, הקרובה הרבה יותר מדי לחוף, ולא רק קרובה, אלא בכלל קיימת, מופיע בי, אני גם בעזרת החבר הטוב והוותיק, מיינדפולנס, שמה לב שמאחורי האסדה יש על העננים, יש איזו שכבה כזאת נמוכה של עננים על האופק, ומאחוריהם יש מין אור כזה, אור השמש איכשהו בשעת הבוקר הזאת העיר שמה באופן נורא נורא יפה. היה שמה משהו זח כזה וורדרד כזה וזורח כזה, נורא נורא יפה. ואז ברגע הזה, אותו פריים, לא הייתי צריכה אפילו להסיט, כן, הבודה אומר, הבודה השתמש במילים להסיט ולהפנות את התודעה למקום אחר, אבל פה אפילו לא היה צריך להסיט הרבה. אותו פריים, במה אני בוחרת להתפקס? באסדה או ביופי שיש מאחוריה? עכשיו זה לא אומר, והבודיזם לא אומר, לפתח אדישות או פסיביות. רק שבועיים קודם אני עמדתי עם קומץ מפגינות ומפגינים מול ביתו של ראש הממשלה היקר שלנו, והפגנו נגד אסדת הגז ברעש וצלצולים וצעקות ושלטים ותקשורת וכולי. אז כשזה הזמן הנכון לפעול, צריך לפעול, והבודה היה מאוד נחרץ לגבי החשיבות של הפעולה הנכונה, המיטיבה. אבל עכשיו אני בים. ברגע זה אני בים, יש לי כאן פריים. כאילו לסובב את הפוקוס של המצלמה. להתפקס על מה שמעורר בי הרבה דוקה, או להתפקס על מה שמעורר בי הרבה סוכה, היעדר הדוקה. זאת בחירה שיש לנו מרגע לרגע. הבודה לא אומר לנו מה לבחור בכל רגע נתון. זאת בחירה שאנחנו בעזרת מיינדפולנס, תבונה, הבנת המערך הזה שנקרא גוף נפש, יכולים לעשות בשביל עצמנו רגע אחרי רגע. אבל מה שחשוב זה לא איזה בחירה נעשה. מה שחשוב זה שנזהה שהבחירה שלנו, איזה השפעה יש לה על התודעה ועל הגוף ועל הרגשות ועל המחשבות. כי על מה שנתפקס משפיע. אמרנו, תודעה היא כמו מים, מושפעת מהכלי שמחזיק אותה. אז דיברנו על האושר שהוא כמו הגלים של פני הים, שהוא תלוי תנאים. אבל הבודה אומר יש עוד סוג של אושר. וזה האושר שהוא כמו תחתית האוקיינוס. שם במעמקי האוקיינוס, לא משנה איזה רוח יש למעלה. חזקה, חלשה, שערה בים, גשם. מעמקי האוקיינוס נשאר צלול ויציב ושקט. הבודה אומר לנו, יש גם אושר כזה, שהוא לא תלוי תנאים. וזהו טבענו האמיתי, אם תרצו, טבע הבודה, שלב, יציב, שמח, שקט, חומל. וזהו האושר, נחזור למילה הזאת, אושר שהוא בלתי תלוי. שכמו שאמרתי קודם, הוא לא נולד ולכן לא מת. הוא לא מופיע ולכן לא חולף. הוא לא נוצר ולא נכחד. הוא לא מתהווה ולא מתפרק. אושר בר קיימא, בלתי משתנה, שלא תלוי בתנאים ונסיבות שמשתנות. מה שאקהרט טולה, מחבר הספר כוחו של הרגע הזה, קורא לו שמחת ההוויה. ואני רוצה להציע משהו שאולי ישמע לכם בהתחלה רדיקלי, ואני מקווה שאולי בהרהור שני לא כל כך, שאין לי ספק שכולכן וכולכם מכירות ומכירים את האושר הזה, שטעמתם ממנו. אתם מכירים את הטעם, אתם מכירים את הניחוח של החוויה הזאת. אולי לא ידעתם לקרוא לזה בשם הזה, אולי לא היה לכם מילים להמשיג את החוויה, אבל אין לי ספק שכולנו מכירות ומכירים את החוויה. זה הדרמה אומרת, זה הטבע האמיתי של הדברים. זה משפט קצת בעייתי, אין טבע ואין דברים, אבל לצורך העניין. יש חברה בקבוצת של תרגול שאני מנחה כבר הרבה שנים, והיא מספרת שהיא פעם הדת שלה הייתה דת העצב. היא הייתה רק קוראת ספרים עצובים ושומעת שירים עצובים ורואה סרטים עצובים. ואז לפני כ-10 שנים היא נאלצה לעבור ניתוח מאוד מסובך וגם מסכן חיים, והייתה צריכה לחתום על כל מיני דברים לפני, והיא התעוררה מהניתוח, חצי גוף משותק, אוזן אחת חירשת, והיא התעוררה מאושרת. ובהתחלה אמרו לה, טוב, זה כל הסמים, כל הנרקוטים של כל ה... זה התפוגג. עברו יומיים, עברו שבועיים, עברו חודשיים, עברו שנתיים. 10 שנים אחרי, הנרקוטים האלה כנראה ממש טובים, כי הם עדיין לא התפוגגו. והיא אומרת, זה לא שאין לי ups and downs, כן? הגלים האלה שעל פני המים, הים, הם, זה לא שהם נעלמים, זה לא נהיה שטוח. היא אומרת במילים שלה, זה לא שאני באורגזמה 24/7. אבל יש תשתית, יש את הזרם התת-קרקעי של האוקיינוס, שהוא של עושר. ואת זה הדרמה אומרת, זמין לכולנו, אנחנו לא צריכים לחכות לניתוחים מסכני חיים. אני רוצה להקריא לכם שיר של חפיז, משורר סופי מהמאה 14, תודה. מה משותף לאנשים עצובים? נדמה שכולם בנו מקדש לכבוד העבר, ותכופות מבקרים שם ומבצעים שם קינה וסגידה משונה. מהי תחילתה של שמחה? להפסיק להיות כל כך דתיים בצורה שכזו. אז אפשר לשאול את עצמנו מרגע לרגע, איזה דת אני מתרגלת עכשיו? דת העצב או דת השמחה? יש ציטוט שאני מאוד אוהבת. אם איננו יכולים להיות שמחים למרות קשיינו, איזה טעם יש לעבודתנו הרוחנית? וזה לא איזה סיסמה של ליצן רפואי באיכילוב, זה הנזיר מהא גוסננדה אומר את זה. זאת אומרת, הוא מקשר, הטעם בעבודתנו הרוחנית זה שנוכל גם לחוש שמחה, למרות קשיינו. אז אפשר את הסוג עושר הזה לחוות גם בזמנים של קושי מאוד גדול. זה לא סותר. זה במקביל, כמו שעל פני האוקיינוס יש את הגלים האלה שהם משתנים בהתאם לרוח, במקביל יש את הזרם התת-קרקעי השקט, היציב, הקבוע. נירוונה היא אושר של קץ הסבל, לא בגלל שמפסיקים להיות יותר בחיים שלנו נסיבות קשות. זה לא שלא נחווה יותר לעולם אובדן או פרידה או שדברים הם מחוץ לשליטה שלנו. זה לא, נירוונה זה לא מניפולציה של מה שקורה מסביבנו. אלא זה היכולת למצוא את אותו עושר עמוק בתוך הנסיבות והתנאים. יש מישהו שאומר, אתם מכירים את המשפט, לא באנו בשביל ליהנות? אני רוצה להציע אותו בוורסיה קצת הפוכה. באנו בשביל ליהנות, לא? אז במקביל יש לנו את האפשרות להתחבר גם לאושר שהוא מצב תודעה, והוא משתנה מרגע לרגע, ויש לו מקום ויש לו חשיבות גדולה, וגם לזרם התת-קרקעי. ואנחנו יכולים להתחבר גם וגם. וכשאנחנו מתחברים לאיזשהו מקום עמוק בתוכנו, לפעמים בריטריט זה זמן כזה, לפעמים לא, לפעמים להיות בטבע זה זמן כזה. זה סוג של אושר שאנחנו לא יוצרים אותו, אלא נזכרים בו. כשיש פחות הזדהות עם הצורה, עם המחשבות, עם הרגשות, כשאנחנו יורדים קומה לכמה רבדים עוד יותר עמוקים. האושר הזה, הדרמה אומרת, הוא זכותנו המולדת, our birthright. והוא לא בשמיים. בפרפרזה על הפסוק מהתנך, אני אגיד, לא בשמיים הוא, ולא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אנחנו נזכרים בו, לא יוצרים אותו. דווקא כתפעמים כשאנחנו משילים, משילות, שכבות, חומות, הגנות, ספקות, בלבול, פחדים, שיפוטים, אז כמו השמש, זה דימוי מהמסורת, כמו, אלה כל אלה עננים שמסתירים את השמש, אנחנו לא צריכים להתאמץ הרבה, רק רוח קלה מסיטה את העננים האלה, והשמש שם. ואנחנו מבינים שהיא הייתה שם כל הזמן. זה מצבנו הטבעי במובן הזה שאנחנו לא צריכים להתאמץ קשה ולהיאבק בשביל להשיג אותו. דווקא כשאנחנו מרפות, מרפים, משומתים, מניחים, נחים, נשענים, נחשף הטבע הזוהר והשלב של התודעה. אני אסיים עם... אני אסיים במשפט, בסיפור, לא בסיפור, בשיתוף, שאני לא כל חיי הייתי יכולה להגיד על עצמי שאני מאושרת. אירוע מאוד משמעותי בחיי היה בגיל 20, כשאבא שלי נפטר מסרטן, וזאת הייתה בשבילי חוויה מאוד מאוד מטלטלת. הוא היה האדם הכי קרוב אליי, הייתי קשורה אליו מאוד. וזה הייתה מבחינתי כמו, כאילו, משכו לי את השטיח מתחת לרגליים, וחוויתי תקופות ארוכות, שנים, של הרבה ייאוש ואובדן דרך ואובדן משמעות וטעם וסוגים שונים של דיכאון וזמנים שהתקשיתי לצאת בבוקר מהמיטה מרוב הצער ותחושת מה התכלית ומה הטעם. אז אני משתפת אתכם כי עצם זה שאני יושבת כאן ומדברת באופן שאני מדברת, א', זה עדות לזה שזה אפשרי. וב', שזה יכול להיות מסע. לא לכולם זה מסע, אבל לי זה היה מסע. זה עדיין מסע. ועדיין, לאן אני בוחרת להטות את התודעה? כמו שהבודה המליץ. וזה תרגול. זה מסע וזה תרגול. אבל זה מסע ראוי. לא רק בגלל שהדרמה אומרת שזה מסע ראוי ונאצל, אלא בגלל שזה החיים שלנו. וככל שאנחנו נחווה אותם, שיהיה לנו בהם יותר טוב, זה... רק זה בפני עצמו, זה מטרה ראויה. שאנחנו נרגיש טוב, שתהיה לנו איכות חיים, שלא נסבול, שנחוש הקלה או קלות, שמחה, הנאה, כלילות, משחקיות, מגיע לנו. ואנחנו ראויים. לא בגלל שעשינו משהו מיוחד, לא בגלל שנתנו ערך מיוחד למישהו, רק מעצם זה שאנחנו בחיים, שאנחנו קיימים. וזה אפשרי. עכשיו אני באמת אסיים עם הציטוט מספר המתים והחיים הטיבטי של סוגיל רינפוצ'ה. בהדרגה אנו נעשים מודעים לנוכחותה בתוכנו של שלווה כעין הרקיע. נוכחות שמלרפא מכנה טבעה האין סופי ובין האלמוות של התודעה. ככל שמודעות חדשה זו נעשית חיה ורצופה יותר, מתרחשת התגלות אישית, בלתי מילולית לחלוטין, של מה שהננו. למה אנחנו כאן וכיצד עלינו לפעול? אשר מסתכמת בסופו של דבר, בלא פחות מאשר חיים חדשים, לידה מחדש. כמעט ניתן לקרוא לה תחיית המתים. איזה מסתורין יפה ומרפא זה, שמתוך התבוננות מתמשכת ונטולת פחד באמת התמונה בשינוי ובארעיות, אנחנו מתחילים בהדרגה למצוא עצמנו פנים אל פנים, חדורי הודיה ואושר, מול האמת של מה שאינו משתנה. האמת של טבעה בין האלמוות והאינסופי של התודעה. אז בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף, לא צריך להתיישב, לא צריך לקחת את פוזיציית המדיטציה, פשוט כמו שאנחנו. פשוט לשהות עם עצמנו, עם הלב, עם הגוף, כפי שהם ברגע זה. ללא צורך לשנות, ללא שיפוט, ללא היאחזות. מפגש. הלוואי שכל היצורים החיים יתעוררו לטבעם האמיתי. הלוואי שכל היצורים החיים יחיו בשקט, בשלווה, בהרמוניה, בחופש ובאושר. כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם. תודה רבה על ההקשבה.